שלום לכל הצופים שלנו, ברוכים השבים לתוכנית קבלה למתחיל. היום הנושא מאוד מרתק, נושא של אסתר וגילוי, ומה שנראה היום בתוכנית זה על המציאות הרוחנית האמיתית שנסתרת מאיתנו, למה היא נסתרת, באמת עלוי הגילוי שלה ובאמת מה אנחנו מגלים. כל זה היום בתוכנית, אז בואו נתחיל, נמצא איתנו הרב לייטמן, שלום הרב לייטמן.
באמת כששמעתי על הנושא, אז לא ידעתי ממה להתחיל. זה נושא כל כך רחב, חשוב ומעניין, מושך הרבה אנשים, כולם בעצם, כי אנחנו נמצאים באיזו מציאות וברור לנו שמשהו נסתר. אנחנו לא יודעים מאיפה באים המחשבות, רצונות, כוחות, מקרים שפתאום נופלים עלינו. אנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים, איך זה נעלם בתוך הטבע, בתוך החלל הזה, ופתאום אחר כך שוב מופיע. כי יש הרבה דברים אנחנו לא מבינים. אפילו העולם שלנו נסתר מאיתנו. יש בו הרבה כאלו פעולות ומקרים שאין לנו הבנה איך זה קורה. לכן ההסתרה היא קיימת אפילו כאן. ויש אנשים שיותר מבינים, פחות מבינים. במשך הזמן אנחנו קצת יותר מגלים, אבל גם כן כמה שיותר מגלים, גם כן יוצא שאנחנו פחות ופחות מתמצאים בעולם שלנו. וזה דבר אחד. ודבר השני הוא, שאם אנחנו מדברים על עולם הרוחני שנסתר, אנחנו חושבים שיש נשמה לאדם, שאדם שנפטר, אז הנשמה שלו עוברת לאיזה מימד אחר. מה זה מימד אחר הזה? הוא קיים אחרי איזה קפיצת חלל, משהו, אחרי איזה כוכבים, או שזה במימד שונה, שגם כן באותו מקום איפה שאנחנו, אם אפשר להגיד מקום, אבל בתדר אחר, שאנחנו לא רואים ולא מזהים, וכאן ממש מלא נשמות ועולמות ושדים ורוחות ומלאכים ומי יודע מה שם שאנשים חושבים. ובהחלט דברים האלה הם מאוד מאוד מסקרנים ותמיד היו מושכים בני אדם לדעת מה קורה, איפה אנחנו עכשיו לעומת העולם הנסתר ומה קורה איתנו אחרי שאנחנו נפטרים מהעולם הזה הגלוי. האם אנחנו נכנסים לאיזה עולם הנסתר, מה קורה לנו, גם לפני לידה, גם אחרי שמסיימים את החיים. וגם כן למדנו את זה במאמר גוף ונפש של בעל הסולם, שהוא מסביר לנו שם, שאומנם שכל הדתות ואמונות ובכלל כל האנושות חושבת על העולם הנסתר שהוא חי וקיים ונמצא ואפשר אחרי שאתה מסיים כאן את החיים להיכנס בו, זה דתות ואמונות למיניהם כך פיתחו לעצמם איזה תמונה כזאת שחוכמת הקבלה אומרת על כל דברים על זה שקר וטעות, ואין בזה שום דבר ממשי ואמיתי. אלה המקובלים אומרים פשוט שכל מה שיש לנו זה באמת אסתר וגלוי, אסתר וגילוי. הסתרה זה עכשיו, וגילוי, איך להגיע לגילוי. איך לזה נתנו לך שיטה, חוכמת הקבלה, חוכמת הגילוי, ומתי? מתי שתגלה. אתה לא מוגבל, וחיים שלך כאן, בעולם שלנו, לא מגבילים אותך, ואתה יכול להגיע גם כן לגילוי עולם הרוחני. לזה הגיעו לנו אבותינו הקדושים, נביאים, המקובלים שבכל הדורות יחידי סגולה, הם היו הרבה, אלפים, וגם כן עם ישראל כולו, בזה שהתנתק מהבבל, 3,500 שנה, שאברהם אבינו ארגן את הקבוצה מבבלים, ולקח אותם לארץ כנען, אז הם השיגו את העולם הנסתר, גילו אותו, הוא הפך להיות לעולם הגלוי להם, וכך הם היו בגילוי הזה מתקיימים עד חורבן בית המקדש. לפני 2000 שנה. זאת אומרת, 1500 שנה בערך היו האנשים חיים בשתי עולמות יחד, גם בעולם הזה, שהיו מרגישים דרך חמישה חושים גופניים את העולם הזה, וגם כן דרך חמישה חושים של הנשמה, שהם נקראים כתר חוכמה בינה זרם בין מלכות, כך נקראים חמישה חושים של הנשמה, הם היו מגלים את העולם העליון, העולם הרוחני, בצורה גלויה, כמו שאנחנו מגלים את העולם הזה, והבילו הרבה יותר. לפעמים היו בזה תקופות יותר גילוי, ותקופות שהיו פחות גילויים. תקופות יותר גילוי זה היה בזמן שהיו בונים בית המקדש הראשון ושני, תקופות שהיו בהם פחות גילוי, יותר הסתרה, זו הייתה תקופה של גלות מצרים, גלות בבל, גלות מצרים לפני בניית בית המקדש הראשון, גלות בבל בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני, אבל בכל זאת הם היו מיציאה מהבבל ועד חורבן בית המקדש השני בגילוי של עולם העליון. ועל זה כתבו, ולכן מזה יש לנו ספר עזיאל המלאך, ספר שכתב אברהם אבינו, ספר יצירה, אחר כך תורה שכתב משה, נביאים שכתבו, ועוד עד שרבי שמעון כתב ספר הזוהר, גם תלמוד, גם משנה, כל האלו, ודאי שספרים הם קדושים מפני שהם נכתבו מהרגשת העולם העליון, והם מספרים לנו על מבנה של העולם העליון. אף ספר מזה לא מספרת לנו על העולם הזה. הם כולם נכתבו כדי שאנחנו בעזרתם, בעזרת הספרים האלה, נגיע לגילוי העולם העליון. שאם אנחנו קוראים את הספרים האלו ורוצים להגיע לאותם התכונות שבנוסף לחמישה חושים שלנו, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, אם אנחנו רוצים להגיע לעוד חמישה חושים רוחניים, שזה כתר חוכמה בינה זרם בין מלכות, אז אנחנו יכולים לפתח, לעורר בנו את החמישה חושים שלנו. הם נמצאים בנו, אבל בצורה סמויה. ואנחנו יכולים לפתח אותנו על ידי זה שאנחנו נקרא נכון את המקורות האלו, במיוחד זה ספר הזוהר שהוא מלא כוח מיוחד דווקא לפיתוח החושים הנוספים לגילוי העולם העליון. וכשאנחנו קוראים את זה בצורה הנכונה, בקבוצה, על ידי ההדרכה הנכונה, אז הכתבים האלו הם משפיעים עלינו, ואנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו מתקרבים, מתקרבים, מתקרבים למשהו הנסתר, שהוא מתחיל להיות, אמנם כבר עדיין נסתר, אבל כבר במשהו יותר קרוב. אנחנו איכשהו במשהו מתחילים לנחש, במשהו להרגיש אותו ממש כמו מתוך הערפל, מתוך החושך בא ומתקרב. העולם ההוא הנסתר הרוחני. ולכן אנחנו יכולים בצורה כזאת להתקדם כולנו, והבורא הוא רוצה שאנחנו כך נעשה. הוא לא ברא אותנו בגילוי מלכת חילה, אלא הוא רוצה שאנחנו נגלה אותו דווקא מתוך ההסתר, שאנחנו על ידי זה נבין אחרי הסתרה איך הוא בנה את הכל, איך הוא עשה את הכל, מי הוא, ואיך שאנחנו נגיע לזה, שאנחנו פותחים לעצמנו כל ה... פתחים האלו, איך לגלות את העולם הרוחני, איך להרגיש אותו, איך להבין אותו. אנחנו בזה בעצם מגדלים אותנו ונעשים ממש כמו אותו הכוח העליון שברא את הכל וסידר לנו הסתרה, כדי שאנחנו דווקא מתוכה נגיע לגילוי ונכיר ונבין את הכל. אז הסתר וגילוי זה דברים יחסיים שיש גם כן בעולמנו, כאן ועכשיו, אנשים שהם נמצאים בגילוי, ויש כאלו, והם רובם ודאי, שהם נמצאים באסתר. ואנחנו נמצאים עכשיו בדור מיוחד, שמרגישים בו צורך להגיע לגילוי, גם החיים שלנו, גם כל מה שאנחנו מרגישים בחברה האנושית, בתוכנו, כבר לא מספק אותנו, ולכן אנחנו גם כן מרגישים צורך ליותר ויותר אנשים מתקרבים ומגלים שהם חייבים, הם חייבים לגלות את העליון, את הבורא, את האלוקות, את החיים העליונים, ולא שהם באים אחרי שאנחנו נמות. הגוף שלנו, הגוף בימי, הוא חי, וכשהוא חי ומת, לא קורה בזה כלום עם אותו עולם הנסתר, אלא עולם הנסתר הוא מתגלה אם אנחנו מפתחים חושים עליו ומתחילים להרגיש אותו, ודווקא בתוך חיים האלו אנחנו צריכים לבצע את זאת. וכאן אנחנו רואים עד כמה שיש הבדל גדול בין חוכמת הקבלה לכל הדתות ואמונות, שהם כולם אומרים חכה עד שאתה תמות, זאת אומרת הגוף שלך, ואז אתה תתחיל להרגיש משהו אחר ותגיע לגן עדן, אוכל שלום לגיהנום וכו' וכו'. וחוכמת הקבלה אומרת אין ולא קורה שום דבר עם מיטת הגוף, אלא אדם אם הוא רוצה לגלות באמת מה שמגיע לו, כל העולם העליון הגדול ונאור ויפה וטוב בשלמות ונצחיות, הוא צריך כאן ועכשיו בעולם הזה, כמו שכתוב עולמך תראה בחייך, לגלות אותו ולחיות בשתי עולמות. נו, ויש לך הרבה פסוקים שהכנת, אז בוא נלך אולי לפי הפסוקים.
אז בוא נלך לפסוק, לציטוט השישי דווקא, שנותן לנו תמונה כללית על עניין האסתר והגילוי, וזה מתוך הקדמה לתלמוד 10 הספירות של בעל הסולם. וכשנתבונן היטב בהשגת ההשגחה הבאה להרגשת בני אדם,
זאת אומרת, בעולם הזה שאנחנו מרגישים ויכולים להרגיש, אז מה קורה?
אנו מוצאים בהם דלת סוגים, באופן שיש כאן דלת בחינות של השגת ההשגחה, ובאמת הן רק שתיים, דהיינו, הסתר פנים וגילוי פנים, אלא שנחלקים לארבע, כי יש בית בחינות בהשגחה של הסתר פנים, שהם הסתר אחד והסתר בתוך הסתר, ובית בחינות בהשגחה של גילוי פנים, שהן השגחה של שכר ועונש והשגחת הנצחיות.
כן, אני כאן ציירתי את זה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם הזה, העולם הזה, וכאן אנחנו לא שואלים בעולם הזה שנמצאים, במשך כל ההיסטוריה שלנו, אף פעם לא שאלנו את עצמנו, הסתר, גילוי, כלום. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתחילים לשאול, בשביל מה אנחנו חיים, למה חיים, יש עולם הנסתר, אין עולם הנסתר, בשביל מה כדאי לנו לחיות או לא, אנחנו צריכים לדעת סוד החיים, צופן החיים, מקור החיים. ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו ממש כאילו נמצאים בכוח שדוחף אותנו לצאת מהעולם הזה לקצת לשאול שאלות, בשביל מה, למה, מה קורה איתי. ושאני מתחיל לשאול את השאלות האלה, אני מגיע לשאלה גדולה, מי אני, מה אני, בשביל מה אני קיים, מה טעם בחיי. וזאת הרגשת ההסתרה, שאני נמצא במשהו, אבל איפה אני נמצא, אני לא יודע, בשביל מה אני נמצא, מה קורה כאן. ואז אנחנו רואים שאנשים נמצאים, נכנסים לייאוש, לסמים, לטרור, לכל מיני דברים, הם בגלל שחוסר הזאת, הריקנות, החלל הזה שהם מגלים בתוכם, שהם בשביל מה לחיות מצד אחד, מצד שני מה תעשה עם החיים, זה דוחף אותם לכל מיני צורות החיים כאלו, ממש למוטציות. ואם אדם הולך עם זה הלאה, אז הוא מתחיל לגלות שההסתרה הזאת היא לא סתם הסתרה, אלא יש בה, להסתרה הזאת יש בה צורך, שכבר מתוך השאלה הזאת הוא מתחיל לעלות לדרגה שהוא מרגיש שהעולם הנסתר הוא כן קיים, הוא מתחיל להרגיש אותו שעוד לא מר להרגיש כי זה נסתר, אבל מתחיל כבר לתאר את הכוחות ופעולות ואפלות שנמצאות עליו ובכלל על כל העולם שלנו עלינו, וההכנה הזאת לגילוי נקראת אסתר פשוט, אסתר אחד. ואחר כך כשמגיע לזה, לפעמים הוא חוזר בחזרה לאסתר כפול, ושוב עולה אחר כך לאסתר אחד, וככה עד שמברר, מברר, מברר, הוא נמצא כאן בקבוצה ובלימוד, לימוד הקבלה, אני אכתוב לימוד זוהר, כן? והולך לפי השיטה הזאת איך לגלות, כמו שכתוב בחומת הקבלה, מה היא? זה שיטה לגילוי הבורא לנברא שבעולם הזה. כך בעלי הסולם נותן לנו עד הגדרה במאמר מהות חוכמת הקבלה. ואז הוא מגיע הלאה למצב שמתוך עיסוק גדול בקבוצה, בלימוד ובזה שהוא משך על עצמו האור מלמעלה. משך על עצמו האור מלמעלה, אין, זה נקרא אור מקיף, האור המחזיר למוטף. אז מתגלה לו את העולם הרוחני. הוא עובר לגילוי. ומתחיל לצרף לכל החמישה חושים שלו, הגשמיים, גופניים, כן? חמישה, לא, זה לא טוב. חמישה חושים גופניים. העולם הזה. כן? אז הוא רוכש כאן בנוסף חמישה חושים רוחניים. ואז מתחיל לגלות בהם את העולם הרוחני. כן? אבל גילוי הזה עדיין בהדרגה, יש כאן גם כן מדרגות רבות, זה לא שמיד הכל נפתח, לא אלה כמו שבעולם שלנו. יש כאן אותם הדרגות כמו שילד שגודל, ואז עד שהוא גודל, ואחר כך עולה הלאה לשלב הבא, שבהחלט מגיע לו עלייה יפה מאוד למדרגה האחרונה, שזה נקרא גילוי כפול. זה נכנס לנצחיות ממש, כך הוא אומר שם, אפילו בתלמוד ספירות הוא אומר נצחיות ושלמות. לזה אנחנו צריכים כולם להגיע, כולם, כל אחד שנמצא בעולם הזה, כל אחד שנמצא כאן בעולם הזה, הוא בסופו של דבר צריך לעבור כל האלו המדרגות ולהגיע לשלמות ונצחיות שלו. זה נקרא להגיע לשורש הנשמה. כן?
יש לי שאלה לגבי ההסבר שנתת. קצת חסר לי שם איזשהו מימד רציונלי. זאת אומרת, אתה מתאר?
רציונלי? אדרבה, כן. זה מאוד רציונלי. כמו שאתה עכשיו מרגיש את המציאות הזאת דרך החושים שלך, אתה מפתח חושים נוספים שמלכתחילה נמצאים בך, רק נמצאים בצורה נסתרת, פנימית, לא מפותחת, על ידי פעולה בקבוצה, על ידי פעולת האור עליך, אתה מושך כוח שמפתח בך חושים האלה הנוספים, ועד כמה שהם נפתחים, אתה מתחיל להרגיש את העולם, התינוק שנולד, הוא אפילו לא שומע ולא רואה, כן? אין לו כמעט שום חוש, כן? כמעט מיד יש לו כבר חוש מישוש, כן? אבל טעמים גם כן לא כל כך מרגיש. ראייה ושמיעה אנחנו רואים שלא, אלה לאט לאט משך הזמן, כמה ימים הראשונים, עד שמתחיל לשמוע, אחר כך מתחיל לראות וכן הלאה. וככה אנחנו גם כן. אז אנחנו צריכים לפתח רק את החושים שלנו על ידי הגיעה שלנו.
נכון, אבל אנחנו מסתכלים על העולם שלנו, זאת אומרת, אנחנו תופסים את העולם בחמשת החושים. יש לנו את המדע המודרני, שנגיד הוא מגלה עוד פעם איזשהו חלק מהמציאות, אבל זה תמיד בחמשת החושים. פה בהסבר הזה אומרים, האדם מתחיל להרגיש שזה משהו נסתר ממנו, מין דבר
כזה אמור. כי לא היו לך יד לזה חושים.
אז אני פשוט רוצה, אם אפשר קצת להרחיב את ההסבר, לדעת, א', מה באמת נסתר? דבר שני, למה זה נסתר ממני? יש בי משהו שמסתיר את זה, או שזה בכלל במציאות? וגם על ההסתרה עצמה, זאת אומרת, המציאות שאנחנו תופסים, שאני רואה, זה לא נכון, זה נסתר ממני, זה שקרי, או שמה שאני רואה זה נכון, פשוט יש עוד איזה משהו שעוד לא גיליתי.
מה שאתה רואה זה נכון. זו המציאות. ועד שאתה נמצא בחמישה חושים שלך אנוכים, אתה מרגיש את המציאות הזאת, ולכן אין לך להגיד שזה נדמה לי. אלא אחר כך, כשאתה מסיק, מתחיל להסיק מציאות העליונה, מציאות הרוחנית, אז יש לך כבר יכולת לראות את המציאות הזאת בצורה יחסית, מהצעת. ואז אתה יכול להגיד, זה באמת נדמה לי או לא נדמה לי, זה נכון או לא נכון, כי יש לך שני נקודות שאתה יכול לבדוק אחת מול השנייה. אבל בינתיים אנחנו חיים רק במציאות הזאת, מה שעכשיו, וכמו שכתוב, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, לכן אנחנו סומכים על המציאות הזאת בוודאות, ומזה יש לנו מדע, שבחמישה חושים שלנו האלו אנחנו גילינו, וגם כן יש לנו מדע שבחמישה חושים רוחניים אנחנו גילינו ומקובלים גילו, ואנחנו כן עומדים לגלות כל אחד מאיתנו. אז אם חוכמות העולם, מה שנקרא, מגלים אותם אנשים מיוחדים, מדענים, ואחרים משתמשים בהם בקצת במשהו, בבית, אנחנו משתמשים הרי בכל מיני מכשירים, כן? מה שאם כן, חוכמת הקבלה, אין לך אדם בעולם שלא יצטרך לרכוש אותה במלואה, כדי להגיע לשורש נשמתו, כדי לממש את עצמו, את כל הפוטנציאל שלו. לא יכול להיות שהוא לא ירצה את זה לעשות, כי אז הוא ירגיש אסורים. הוא ירגיש לחץ, כוחות שיחייבו אותו את זה לעשות. ולכן כולנו נצטרך ללמוד את חוכמת הקבלה בצורה לא משהו, אלא כדי לממש בפועל את הפוטנציאל שיש לנו בנשמה, כדי להגיע למילוי שלה, לנזכיות, לשלמות. ולכן החוכמה הזאת היא חוכמה טבעית, היא לא מלאכותית, היא לא קשה. זה לא איזושהי מתמטיקה שאנחנו לא רוצים ללמוד, או פיזיקה, או שאנשים לא רוצים בכלל לחשוב על זה, אלא זה חוכמה שאתה לומד על הנשמה שלך, איך לפתוח אותה ואיך למלות אותה.
אז מה בעצם, אני מנסה להבין מה בעצם נסתר ממני, שמתחילים להרגיש את ההרגשה הזאת, מה אני מגלה שנסתר ממני?
כוחות. אין יותר משני כוחות, כוח השפעה וכוח קבלה. ושילוב של שתי כוחות האלה בכל מיני צורות, זה מה שאתה מגלה. אז אנחנו קוראים את ההסתרות האלה בשם העולמות, כן? אנחנו אומרים, העולם הראשון שאנחנו מגלים אותו זה עולם העשייה. כן? העולם השני שמגלים, עולם היצירה. עולם השלישי זה עולם הבריאה, והרביעי הוא עולם האצילות. ודרגה האחרונה שלו זה אינסוף. ומכאן יש לנו את דרגות ההשגה.
אולי כן. אני בכל זאת מתעקש, אני אתן דוגמה. פעם היה כזה סרט, המטריקס, כן? אז אנשים חיו כאילו במציאות שחשבו שהם אמיתית, בסוף מי שמתעורר הוא מגלה שהוא בכלל היה חי בתוכנת מחשב, והוא גילה ממש איזה עולם אמיתי שנמצא מחוץ לזה. אתה יכול לתת ציור דומה? מה מתגלה לאדם שיוצא מתוך ההסתר, או מה בעצם ההסתר הזה?
אתה מרגיש כוחות שפועלים ומפעילים אותך ואת האחרים, ורשת הכוחות האלו היא נקראת מלכות או שכינה, מפני שהיא מלאה באור העליון שנקרא שוכן, ואין חוץ מזה. אבל אתה שמתחיל לגלות את הכוחות האלה, רשת הכוחות שהיא מתמלה באור, זה ממלא אותך ומביא לך הרגשת ההשגה, חוכמה, מילוי, שאתה בזה עונה לכל השאלות וממלא בזה כל הריקנות שיש בך. אין לך שום רצון, שאלה שאתה נשאר בצורה, שאתה נשאר ריק. חוץ מזה, החיים האלו שאתה מרגיש בזרימה הזאת, אתה מרגיש חיים אינסופיים. אתה יוצא משליטת הגוף. אז אתה לא מרגיש את זה כמו עם הדופק שלך, שכל יום וכל רגע אתה הולך ומפסיד מהחיים. אתה מרגיש שלמות, כי במערכת הזאת שתי הכוחות האלו, כוח השפעה וכוח אהבה, כוח השפעה וכוח קבלה, הם מתחברים יחד ומשלימים זה את זה. וזה מביא, החיבור בין שני הכוחות האלו המנוגדים, זה מביא להתפרצות השמחה, להשגה שאדם נהנה, זה פשוט פותח לו מסוף העולם ועד סופו, כל הטבע, לא טבע שלנו, שהיא בכלל לא נחשבת לממשיות לעומת הרוחניות. אי אפשר למסור את זה, דברים האלו, אלה מה שכן, אדם מתחיל לגלות כלפי העולם הזה דברים מעניינים. הוא מתחיל לגלות שהעולם הזה הוא בכלל נראה לו כבר אחרת ממה שהיה קודם. כי אם קודם היה נראה לו שהעולם הזה מלא טרדות, מלא איסורים, מלא בעיות, אנשים אוכלים זה את זה, כולם נמצאים בצורה נבזית, שפלה כזאת, הוא בעצמו גם כן, ופתאום הוא מתחיל לגלות, לא, העולם נמצא דווקא בצורה מאוד יפה, כולם נמצאים מתוקנים, כולם נמצאים יפים, באהבה זה לזה, בחיבור זה עם זה, זה הכל מאוד מאוד מעניין, הטרנספורמציה הזאת, השינוי הזה שקורה לאדם בהתאם לתכונות שלו. אז הוא מתחיל להסיק שכל העולם זה בעצם ההעתקה שלו, שמה שאני רואה כאן בעולם הזה, כל מה שאני רואה זה בעצם הפרויקציה, ההעתקה, הקופי מהתכונות הפנימיות שלי, ועד כמה שהם יותר מתוקנים, אז אני רואה העולם יותר מתוקן, כמה שהם מקולקלים, אני רואה עולם יותר מקולקל, אך לפי זה אני יכול להצדיק או ההפך את כל אחד ואחד, לפי זה אני מתחיל כבר לראות שהעולם הזה הוא לא עולם הזה, הוא בכלל הוא גם שייך לרוחניות. ואז הוא מבין שכולם נמצאים בהסתרה, ודווקא הוא לכן יצא לגילוי. זאת אומרת, גילוי והסתרה שלו מגלה את העולם הרוחני. הגילוי זה נקרא שעכשיו הוא מגלה תמונה אמיתית כלפי העולם הזה, שהכל מה שהיה כאן והיה חושב שזה ממשיות, והכל זה עץ, ברזל, אנשים, הכל זה כוכבים, תראה איזה עוצמה והכל, פתאום הוא מתחיל לגלות שדברים האלו הם כמו סרט שמקרינים לו ממש על האוויר, ואין שום דבר בזה. וגם כן הסרט הזה הוא הופך להיות בהתאם לתכונות שלו כל פעם שונה. ובמקום האנשים, מה שהוא רואה, הוא רואה שזה לא אנשים, זה איברים הפנימיים שלו שבנשמה, שבמידה שהוא משנה אותם, הם משתנים. ובמידה שאצלו קוראים דברים הפנימיים בתוך הנשמה שלו, האנשים האלה זזים, הם חיים, מתוך מה? מתוך זה שהוא כל הזמן נמצא בפנים, בכל מיני בירורים, בכל מיני שינויי מצבים. זאת אומרת, כל העולם הוא לא עולם. כל העולם הוא פשוט ההדגמה, התמונה, כאילו הפרויקציה של, של מה שקורה לו בפנים. ובאמת אין להם כלום. עכשיו אתה יכול להגיד, כן, אתה חושב כך, אבל מה איתי? אז גם אתה חושב כך. וזה אנחנו לא כל כך מבינים. איך יכול להיות שיהיו שני אנשים, ומה, אז מה, מה שאני רואה זה הכל תלוי בי, מה שאתה רואה הכל תלוי בך וכל. כן? אנחנו כאן נוגעים למה ש... למה שנוגעים כבר פיזיקאים, שהם אומרים שבפיזיקה קוונטית יש לך תופעה כזאת שחלקיק אחד יכול להיות בשני מקומות בבת אחת. אז בחומת הקבלה אנחנו מגלים שכביכול אדם אחד הוא כאילו מתחלק ל-7 מיליארד כאלו העתקים שלו, וכל העתק שלו, כן, הוא גם כן פועל כאילו בצורה בצורה עצמאית, וכך אחר כך הם משתלבים יחד. קשה להגיד. אבל מה אני רוצה להגיד, שלא, אבל דברים האלה הם ממשיים, מקובלים כותבים לנו עליהם מדור לדור, יש על זה הרבה חומר, ואומנם שהוא נראה לנו מאוד מוזר, אבל אנחנו רואים עד כמה שמה שאיינשטיין היה כותב, או בכלל פיזיקאים האחרים, זה מוזר. בעצם לזמן שנעלם או משתנה או הולך אחורה, ותנועה שיכולה להיות לכל הכיוונים וכן הלאה. זאת אומרת שהכל זה יחסי. ולכן בוא נקבל את הדברים האלה ככן יכול להיות. בפרט שזה כותבים לנו אנשים מאוד חכמים, שהם כותבים לנו גם כן הרבה על העולם הזה, והכל מה שכתוב להם בספריהם על העולם הזה, זה הכל ממש, הכל הכל התקיים בצורה מדויקת. לכן אין לנו שום כאילו בסיס לספק, אבל הם אומרים לנו שאל תסמכו עלינו, אתם לא צריכים לעבוד עם מה שאנחנו כותבים, אתם צריכים רק לקחת העצות שלנו, להגיע גם כן לפקיחת עיניים. זהו, גם לגלות את העולם הנסתר. עכשיו, כאן, כולנו.
יש פה, אז אני רק רוצה, ממש יש ציטוט של בעל הסולם, שממש תיאור מילה במילה את מה שאתה הסברת, מתוך מאמר שלו, הסתר וגילוי פנים של השם יתברך. אני אקרא את הציטוטים אחד ושניים, כי זה ממש שני המצבים האלה. אז ציטוט אחד, הסתר, ציור, שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם נוהג עמו בהתאם לשמו הטוב והמיטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו ייסורים שהוא מחוסר פרנסה, ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות, ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. עכשיו, ציטוט ההמשך, אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו, האור תורה שהאדם שואף לגופו, מחמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו, שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם, כי שמו הטוב ומיטיב יתברך. נמצא ציור שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו. לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מחלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח.
אבל נחסר שכאן חלק מאוד פיקנטי, ככה מאותו מאמר, אם אתם זוכרים, שבעל הסולם שם מסביר לנו שאדם שנמצא בהסתר, אז נראים לו אנשים אלו נגיד, שהם חולים ואלו ממש גסים, גסי רוח, ואלו שקרנים, ואלו אכזריים, גאוותנים, עבריינים, ועוד 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 ועוד, שהוא וממש כמו חולים ועניים, זאת אומרת שזה עובדה, זה לא שנדמה לו שהוא אדם רע ואחר כך נראה לו טוב. כשעובר לגילוי פנים, הוא מתחיל לגלות אדם שהיה עני שהוא עשיר, אדם שהיה חולה שהוא בריא. וזה קצת קשה לנו להבין איך זה יכול להיות דבר כזה, כי זה עובדה כביכול. אתה לא יכול בעולמנו להכחיש את העובדות כאלו. אם הוא חולה, הוא חולה, הוא גם מרגיש כך וכולם רואים שהוא חולה, או שהוא עני, אז גם הוא וגם האחרים מבינים שהוא עני. כן? ופתאום שאני משנה את התפיסת המציאות שלי, מגיע לי גילוי. אני רואה במקום אדם חולה, אדם בריא, אז הוא באמת נעשה בריא. ובמקום שהוא היה עני, הוא נעשה עשיר. איך קורה שעל ידי השינוי, התפיסת המציאות שלי, פקיחת עיניים, שאני מתחיל לראות, האדם בעצמו הוא משתנה. זאת אומרת, זה דברים עובדתיים שאני רואה, או שזה נדמה לי כמו שהיה נדמה לי קודם. כאן ישנם כאלו, אולי לא היה כדאי להגיד על זה, זה מבלבל מאוד אנשים, אבל מצד השני, בכל זאת, זה טוב. שאדם שומע ולאט לאט זה מתיישף אצלו ומתרגל, שהתפיסת המציאות היא משתנעת כדי כך, שאנחנו מתחילים לראות, ואנשים האלו, בעיניהם, ובעיניים שלנו, הם משתנים. אנחנו לא יכולים כלום לעשות בחיים שלנו, אלא רק לגלות את תפיסת המציאות החדשה, עולם העליון. ואז אנחנו נראה עד כמה שהעולם שלנו, בלי שאתה משנה בו כלום, הוא הופך להיות, באמת הופך להיות, עולם המושלם. כן?
למה אסתר והגילוי מתבטא אצל האדם דווקא בפרנסה, חיי חברה, בבריאות? מה הקשר?
כי הכל נעשה על ידי האור. אור המחזיר למוטף, אור הממלא את הכלים, אור מנענע את הכלים. אור, הכל נעשה על ידי האור. אז ריחוק ממנו עושה לנו כל רע, וקרבה אליו זה סיבה לכל טוב. ולכן כמה שאני מתקרב יותר לגילוי הבורא, לגילוי האור, לפי כמה שאני יותר דומה לו לאור, ככה אני מתקרב. כי זה כמו בשדה מגנטי נגיד, או בשדה חשמלי, כן? עד כמה שאני יותר דומה, אז אני מתקרב, עד כמה שאני יותר שונה, אז אני מתרחק. ככה אני נע בשדה הזה הגדול של האור אינסוף. ולכן עד כמה שאני משנה את עצמי בהתאם לאור, אז אני מתקרב לטוב, אז אני רואה הכל בצורה טובה, כי הוא משנה אותי וממלא אותי, ואז אני מרגיש שהעולם נפלא, ועם ההפך ההפך. כן?
רשום פה שהוא מגלה שהבריאות יותר טובות, אמרת, והבריאות והפרנסה יותר
כן,
טובה.
כן, דברים עובדתיים כביכול, נכון?
אבל המטרה היא בעצם לגלות את הבורא. אז למה מתגלה לי דברים כאלה?
לא, זה לא שמטרה שלי לראות את העולם הזה בצורה יפה, אלא בגלל שאני מתקרב לבורא, אני רואה את הבריות בצורה הנכונה, שהם נמצאים בצורה מושלמת, מפני שאני מגיע למצב שיש לי אותם התכונות כמו לבורא, ואז אני רואה את העולם כמוהו, ואז אני לכן מצדיק אותו. ולפי ההשגה הזאת, גם כנראה אני נקרא צדיק, שאני מצדיק אותו. כן?
בוריס מניו יורק, בוריס קאופמן מניו יורק, שואל, איזה סוג של רצונות מכוונים נגד העלייה לעולם העליון?
שאלה טובה. יש לנו הרבה מאוד תכונות ורצונות שאנחנו חושבים שאנחנו חייבים לעשות איתם משהו. ואומרים לנו מקובלים, אל תתעסקו בכלום חוץ מחיבור. חוץ מחיבור. זאת אומרת, אתה יכול להיות שקרן ופזרן וגס ומה עוד? נו, תגידו לי, נו. קמצן. גנב. עצלן. חסכן. לא. קמצן זה חסכן. בסדר. אז בקיצור, הכל מה שיש לך. כן, זה הכל לא נקרא יצרה. זה מעניין. כל הדברים האלה, תשאיר אותם בשקט, אל תטפל בהם. אתה צריך לטפל רק בקשר שלך עם הזולת. זהו. כשאנחנו עולים, תראו, לדרגה הזאת של גילוי פנים, לדרגה הזאת של גילוי פנים, כן? אנחנו מגיעים למצב שנקרא חפץ חסד. זה נקרא, אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך. כן? זה לפי דברי הלל, כן? זאת אומרת, שאני לפחות מתייחס לזולת בצורה כזאת שאני לא רוצה לגרום לו רע. זה דרגה מאוד גדולה, גדולה. כי יש לי המון רצונות, הרבה דחפים. אבל כאן נותנים לך כל האפשרויות. תעשה עם כל העולם מה שאתה רוצה, ולא יהיה לך כלום. תעשה, אתה יכול להגיע לזה ששולט בכולם. הם כלום. ואתה לא רוצה שום דבר, רק לא להזיק להם. על פני כל האפשרויות, על פני כל האגו שלך. זה נקרא שאתה מגיע לדרגת גילוי הראשון. ואחר כך, יש דרגה הבאה, שחוץ מזה שאתה לא רוצה לנגוע בהם, ולהשאיר אותם בצורה כמו שהם, בצורה טובה, חס ושלום, לא לקחת ולא להזיק, אין? אתה מגיע לאהבה. זה לפי רבי עקיבא. אין? זה דרגת האהבה לפי רבי עקיבא. כן. שזה ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה יכול, ואתה כבר יכול בדרגה הזאת, הכל, מכל העולם הרוחני. אתה הכל נותן להם. אז כל המצוות, כל התיקונים האלה שאנחנו עושים, כן? כאן אנחנו מתקנים רמח מצוות, וכאן אנחנו מתקנים שסה מצוות. סך כל תרייק. הם כולם אך ורק בקשר בין בני האדם. ביחס לזולת. לכן, זה בעצם אנחנו צריכים לתקן, על זה אנחנו צריכים לשים לב, וחוץ מזה שום דבר. כל היתר, מה שישתנה ובאיזה צורה שישתנה, זה ישתנה. אני על זה לא בעל הבית. כמו שהבורא ברא אותי, ככה האור העליון שמגיע ומתקן אותנו, הוא יתקן גם את כל היתר הדברים. אני חייב לדאוג רק לנקודה הזאת. חוסר חיבור, שנאה, תקיעה מאחרים, להפוך אותה לחיבור, לאהבה, ממש להיות כאחד, כאיש אחד בלב אחד. כן.
משה ממקסיקו שואל בהמשך, הוא אומר ככה שהקשר שלי עם הזולת מתבטא גם בגשמיות. האם צריך להתייחס לאנשים לפי תורת המוסר?
לא, בכלל לא. אני לא מתייחס לאף אחד בשום דבר. אני מתייחס לכל העולם כמו שנהוג בעולם. פשוט ככה, אזרח הנכון, מה שנקרא. וזהו. לא, אבל לא, לא שאני מתחיל עכשיו להשפיע לאחרים, מתחיל לדאוג לאקולוגיה, או ליחס בין בני אדם, או לחלק אוכל לעניים. כל הדברים האלה אנחנו רואים שהם לא גורמים לשום דבר טוב. הטוב יכול להיות רק אם אתה מושך האור בעולם הזה, כמו שעכשיו למדנו, איך המציאות משתנה בהתאם לתיקון שלנו. זהו, על ידי זה באמת העולם משתנה. על ידי שום דבר אחר הוא לא ישתנה. לכן, אומר תחומת הקבלה, אתם תפסיקו כבר להתבלבל, תפסיקו לתקן את העולם, הבורא הוא יותר חזק, הוא יקלקל אותו יותר ממה שאתם תצליחו לתקן, אלה תטפלו במה שאתם חייבים לטפל. זה הכל רק קשר בין בני אדם. נו, כן. בבקשה, תן לו.
מה זה המקום הזה שאדם יכול להזיק או לא להזיק לו כלפי הזולת? מה זה המקום הזה? הדבר הזה שאמרת שהוא יכול להזיק או לא להזיק בו כלפי היחס לזולת?
זה פשוט יחס לזולת, זה שיגרום לחיבור או לא. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתקן את עצמנו בחיבור לאחרים, בתיקון התכונות שלי כלפי האחרים, להשפיע, למעט להשפיע ולקבל, למעט להשפיע, וגם כן להפיץ חוכמת הקבלה. מהי חוכמת הקבלה? גם כן שיטת החיבור בין בני אדם. וכשאנחנו מתחברים יחד, אז במידה שמתחברים, אנחנו מתחילים לגלות כוח העליון הבורא. כן.
אז יש לנו כאן ציטוט על הסיבה של האסתר בעצם, מתוך הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף, ציטוט עשירי, כותב בעל הסולם, ומשמיענו הזוהר, שאל יעלה על הדעת שהשם יתברך, רוצה להישאר חס ושלום, בבחינת השגחה של אסתר פנים מבריאותיו, אלא בדומה לאדם שמסתיר את עצמו בכוונה, כדי שחברו יחפש אחריו וימצאו. כן, השם יתברך, בשעה שנוהג עם בריאותיו בהסתר פנים, זה רק משום שרוצה שהבריאות יבקשו את גילוי פניו וימצאו אותו. כלומר, משום שאין שום דרך ומבוא לבריאות שיוכלו לזכות באור פני מלך חיים, אם לא היה נוהג עמהם מתחילה בהסתר פנים, באופן שכל ההסתר הוא רק הכנה באלמה אל גילוי הפנים.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין את זה לענייננו, שאנחנו נמצאים היום בעולם מאוד מאיים עלינו, גם כן מבני אדם וגם מהטבע, מאקולוגיה, וגם מבפנים שאנחנו כולנו מרגישים ייאוש, ריקנות, ולא יודעים מה לעשות. אז אנחנו צריכים להבין שבסך הכל רק התיקון הזה, אם אנחנו נעשה, אנחנו נצליח. והבורא, מפני שבתוכנית שלו להתגלות כלפינו, שאנחנו נגלה אותו, אז הוא יפעיל עלינו כל מיני כוחות, גם מבפנים וגם מבחוץ, על כל אחד ואחד, שאדם ירגיש ממש חוסר של אותו מצב הבריאות והעניות וכל הבעיות אישיות, וגם כן כל הבעיות החברתיות, גלובליות גם כן, שאנחנו לא נוכל להמשיך לחיות ולהתפתח. ודאי, אנחנו כבר מבינים שאנחנו כבר לא מתפתחים. איפה אנחנו כבר נעצרנו בהתפתחות הזאת 20 ומשהו, אולי אפילו יותר, שנה, אלה אנחנו פשוט ניכנס לבעיה אחר בעיה יותר ויותר משנה לשנה, וכבר אנחנו נמצאים בבעיות. אנחנו רק משתדלים עכשיו, ממשלות עכשיו משתדלות לחסות את הבעיות האלו, כי אין להם ברירה, אין להם פתרון לזה. וחומת הקבלה אומרת שכן, אנחנו נכנסנו לתקופה האחרונה שאנחנו חייבים להתחיל לתקן את עצמנו, וכל הבעיות שאנחנו מרגישים עכשיו, פרטיות וכלליות, זה הבורא שמפעיל עלינו לחץ, מפני שהוא לא רוצה להישאר בהסתר, וחייב לחייב אותנו לגלות אותו, ולגלות אותו אותנו, לגלות אותו הוא צריך להפעיל עלינו כוחות שיחייבו אותנו לזוז. ולכן כל אותם הבעיות שאנחנו מרגישים זה קרוזים, זה הזמנה לזה שאנחנו סוף סוף נתחיל להבין מה עלינו לעשות, ולא נתפזר לכל מיני דברים ולחשוב שאנחנו יכולים על ידם להיטיב למצבנו. יש רק אמצעי אחד שעל ידו אנחנו יכולים להיטיב לעצמנו, זה לגלות את הבורא. האור ש, כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. רק בצורה כזאת נתקדם לטוב. כן.
כותב על זה הרבש, יש לנו ציטוט מספר 13, רצון השם להשפיע, וכשהתחתונים במעשים להשפיע, עושים רצונו בהשתוות הצורה, ואז השם יכול לתת להם גילוי פנים, עובר מהם הצמצום וההסתר. וכשלא עושים רצונו, שלא משתדלים להשפיע, אין השתוות הצורה. השם בהכרח בהסתרה. אז יש בעצם שאלה, אז איך מגלים אותו? מה אנחנו, אולי ככה, מה הם הצעדים הפרקטיים?
הצעדים הפרקטיים הם מאוד פשוטים, האמת. מסבירים לנו מקובלים שצעד הפרקטי הוא כזה, שאנחנו כולנו נמצאים בגוף אחד, ובתוך הגוף הזה אנחנו כולנו חלקים, מרכיבים שלו, ואנחנו צריכים אז רק להגיע לחיבור בינינו. החיבור בינינו, אם אנחנו נרצה להתחבר בינינו, אז כל מה שאנחנו, כל מה שאנחנו נרצה להתחבר, אז אנחנו נגלה את הבורא שהוא ממלא ככה בינינו את כל החלל הזה. ככה. אנחנו נגלה שאנחנו נמצאים בו, שהוא בעצם עוקב אותנו, ככה ממלא הכל סביבנו. הוא כמו דבק שממלא את הכל, ואנחנו נמצאים בו. אבל אנחנו צריכים לגלות, גם עכשיו אנחנו נמצאים בו. גם עכשיו אנחנו נמצאים באור העליון שממלא אותנו. אבל איפה? אף אחד מאיתנו לא מרגיש את זה. אז איך אנחנו יכולים להרגיש אם אנחנו נרצה להתחבר, ואנחנו ברצון שלנו להתחבר, אחר כך מגלים שלא מסוגלים, לא מסוגלים לחיבור. אז אנחנו מזמינים אותו, ואז מגלים שהוא כן, בהתגלות שלו הוא גם כן מחבר. זה נקרא, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, שלמות. הוא משלים את כל הקשרים בינינו, ומחבר אותנו. כי אנחנו בעצמנו באמת מנוגדים זה לזה בצורה טוטלית, בהכל, אחד לשני. והאור שמתחיל להיחבר בינינו, הוא את כל הדברים מנוגדים הופך להיות למתאימים זה לזה. וכך אנחנו מגלים את השלמות. ונמצאים אז בגוף אחד, בגוף הזה, שנקראת מלכות דין סוף. כן? כל זה נקרא מלכות. דיינסוף. מה זה מלכות דיינסוף? מלכות זה נקרא שהבורא הוא המלך, ואנחנו נמצאים בתוך המלכות שלו, בתוך הכוח שלו, ודיינסוף זה נקרא שהמצב הזה הוא ממש אינסופי, לפי בלתי גבולי, למעלה מזמן, תנועה, מקום. אז כמו שנקרא שאנחנו מגיעים למצב שנמצאים למעלה מחיים ומוות. אנחנו מגיעים, כמו שכתוב בתורה, שהיא חירות ממלאך המוות. אנחנו נמצאים בזרימה אינסופית, וזה עכשיו, אנחנו צריכים להגיע לזה. וזה כל אחד ואחד, בימינו זה כבר נמצא, בהזדמנות, ולא חשוב גיל, או מי הוא ומה הוא, שאם הוא ירצה, הוא יכול להגיע למצב שעכשיו הוא הגיע לנצחיות, ואז משוחרר מהרגשת החולי, איזשהו נזק, איזה מחלות, איזה עניות, ומכל שכן מוות. זה הכל ממש תלוי בנו. כן.
אורח מתל אביב שואל פה הרבה שאלות. השאלה האחרונה, האם כעת בזמן השיעור כל הצופים שידרשו מעל הרצון להבין רצון, להרגיש מי שולח את כל זה, ולדרוש אור, יתגלה משהו ענק?
אני לא מבטיח לא שבבת אחד זה יתגלה, אבל ללא ספק שעל ידי פעולות כאלו, שאם אנשים רוצים יחד, אז ודאי שהם מתקרבים ליישום. זה ללא ספק שככה זה קורה. יש לך כאן עוד ראיתי איזה קטע יפה. נו, תמצא לי אותו.
יש פה, אני לא יודע מה ש... כן. זה קולע למה שאתה ראית. יש פה, מתוך כתבי בעל הסולם, ציטוט באמת, מה אנשים היו מוכנים לתת אם היו מרגישים באמת המצב המתוקן שתיארת. אז ציטוט מספר 11, וזה שכותב הפיוט, סובב את הכל ומלא את הכל. שבשעת ההשגה מורגש שפע המתגלה ומתיישב דווקא על כל ההפכים. ולא היה עוד משיג נועם ייחודו עד כי נדמה לו בשעת שלמותו אשר האיסורים שעברו יש להם איזה ערך, לערך טעם ונועם שפע ייחודו יתברך. וכל לבריו וגידיו יאמרו ויעידו לו אשר כל אחד ואחד מבני העולם היו מקצצים ידיהם ורגליהם 7 פעמים ביום כדי להשיג רגע אחד בכל ימי חייהם בטעם כזה המורגש להם.
כן, זה מה שרציתי גם כן להגיד, שאנחנו אין לנו מילים לתאר את התענוג מהאור שממלא את כל הכלים שלנו הגדולים. אנחנו נמצאים כאן בעולם שלנו שאין לנו כלים רוחניים. כלים רוחניים זה פי מיליארד יותר גדולים ממה שעכשיו, רצונות ענקיים, חשבונות, יכולת לקלוט, יכולת להבין, יכולת להרגיש, היא בלתי מוגבלת. ושכי היא כולה מתמלה, היכולת הזאת להרגיש ולהבין מהאור הזה, מהבורא שממלא אותם, רצונות ומחשבות. אז באמת אדם מרגיש תענוג שזה, אין לנו בעולם שלנו למה לדמיין אותו. זה באמת אומר כך שאפילו מדרגה הקטנה הראשונה הרוחנית שאנחנו צריכים לעלות אליה ויש לנו 125 מדרגות, אז היא כבר פי מיליארד יותר ממה שהתענוגים שכל האנושות הרגישה במשך כל ההיסטוריה שלה. כי בסך הכל כל העולם שלנו הוא קיים מניצוץ קטן שפרץ וברא את הכל היקום ואת כל החיים שלנו כאן. וכל הקיום במדרגה יותר עליונה זה האור העליון. ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים כאן על דברים מאוד גדולים, וכדאי לנו להתאמץ גם כן לברוח מצערות שבעולם הזה ולהגיע לתענוגים האלה נצחים שבעולם העליון, ולהבין מה זה לעשות נחת רוח.
רב לייטמן, נותר לנו עוד דקה, בכל זאת שאלה אחרונה. מה קורה כשכל השבע מיליארד כולם מגיעים לגילוי הסופי, שכולם ביחד מגיעים לזה?
על זה אני לא יכול לענות לך. דבר שעוד לא קרה, אני לא יכול לענות. וגם כן לא כתוב על זה. כתוב שאחרי זה יש עוד קיום מיוחד, שלב עוד אחרי זה. כי אנחנו סך הכל מתקנים את הנשמות שלנו. ואחרי תיקון אנחנו מגיעים לאיזשהו מימדים עוד יותר גבוהים מהעולם הרוחני שהיום דיברנו עליו. אז קודם כל בוא נגיע אליו. יש עוד דרך, אבל כל העליות הן נפלאות. נצליח יחד.
אוקיי. במילים אלה נסיים את התוכנית. תודה רבה לצופים שהייתם איתנו. שלום.